לפני שאני אספר כמה סיפורים, ככה, חוויות אישיות, אני רוצה להגיד קודם כל משהו כללי. דיברתי על זה עם גולן ככה בצהריים. אחד הדברים המאוד חשובים, כשאדם לומד תורה בכלל, גם בענייני אמונה, אבל מאוד מאוד בענייני מידות, זה להאמין שבאמת באמת אפשר לחיות את הדבר הזה. יש מציאות כזאת שאנשים לפעמים לומדים משהו, גם עניינים של אמונה, כלומר, לאן עם ישראל אמור להגיע, ושבאמת יהיה קיבוץ גלויות, ושבאמת יהיה בית מקדש וכו', אבל לא באמת מאמין שהדבר הזה יכול לקרות עכשיו. זה נראה איזה משהו כזה, סוג של מדע בדיוני. אותו דבר יכול להיות גם בענייני מידות. אדם יכול ללמוד מסילת ישרים, וללמוד כל מיני מציאות אידיאלית מוסרית, ולא להאמין שבאמת, באמת הדבר הזה, הוא מדבר על זה שעכשיו זה צריך לקרות, עכשיו, בחיים. אני הייתי בשיעור השבוע, והרב קוסטינה, ראש ישיבת מצפה רמון, הוא דיבר על זה שצריך לחנך למידת האמת ולדבוק בזה וכו'. אז שאל אותו מישהו, בסדר, אבל הרב, זה לא, הרי אי אפשר באמת לחיות בעולם הזה עם לדבוק באמת ממש. וכאילו, הנחת היסוד שלו הייתה שאי אפשר לחיות ככה. אז המפגש שלי, האישי, עם רב יאיר אוריאל, זכר צדיק לברכה, התרומה שלה הייתה בין השאר בלהאמין ולראות שהדבר הזה, הוא יכול להתרחש פה, ממש. אנשים שאפשר להיות טהור וישר ומוסרי ועדין בצורה מדהימה, ושזה אמיתי, זה לא יש שיעורים על הדבר הזה, כן? צריך לדעת, אדם הוא לא, אני יכול להרצות עכשיו לדוגמה בענייני כיבוד אורים הרצאה מאלפת, אבל זה לא אומר שאני באמת כזה. אני מה שאני מתנהג, אתה לא נמדד בהרצאות שלך, אתה נמדד במה שאתה באמת. וההרצאה של הרב יאיר אוריאל בעומר חייו, היא הייתה מדהימה.
באחד הפעמים כאן אמרתי, יש עצבנות שחוזרים בתשובה. אתה רוצה להספיק את כל העולם כל הזמן. אז היה הפריע לי מאוד שאני נרדם בצהריים, שאני לא, אחרי ארוחת צהריים אני מנמנם. אז שאלתי אחד הרבנים, שהיה בא מבחוץ, לא משנה השם כרגע, אז הוא אמר לי, למה תאכל ארוחת צהריים? אל תאכל ארוחת צהריים. מה זאת אומרת, אל תאכל ארוחת צהריים? אומר לי, אל תאכל ארוחת צהריים. אז מה זה? אז תאכל בבוקר, תאכל, אמר לי, תיקח, אמר לי, איזה שקדים ואיזה דבש וזה וזה, בצהריים, אם אתה רעב, תאכל תפוח ותולמת, לא תרדם. טוב, אני חוזר בשבוע מתחיל. שמה אמרו לי, מה עשיתי? התפסקתי לאכול ארוחות צהריים, אבל אני בא מבית שלא אוכלים בשר, בשר אוכלים, אבא שלי אומר, בשר אוכלים רק בצהריים. בבוקר אוכלים עוף, בלילה, נקניקיות אוכלים בלילה, בשר בקר אוכלים רק בצהריים. זה בית כזה שכל הזמן ככה, לא לאכול ארוחות צהריים, זה היה בשבילי דבר הזוי. אבל הרב הוא אמר, אז אני הפסקתי, והפכתי להיות עצבני, כי הרב, הייתי כל בבית המדרש לומד, הרב ביגון היה שולח אותי למטה, להודיע הודעות בחדר האוכל, כולם שבא עם הפויקה וזה, כולם אוכלים, אני צריך להודיע הודעות. פתאום ראיתי שגם הרב יאיר כן אוכל ארוחת צהריים, הוא לפעמים בחדר שלו, אבל הוא אוכל. אז שאלתי אותו, הרב, אז הוא אמר, למה לא אוכל ארוחת צהריים? זאת אומרת, הוא אמר, אני גם נח בצהריים. לא רק שאני אוכל ארוחת צהריים, אני גם נח. אמרתי לו, אתה נח בצהריים? אמר לי, כן. אם אני לא אוכל טוב ואני לא נח, אחר כך קשה ללמוד אחר כך, וגם אני מרגיש בבטן משהו כזה, אני חוסר ריכוז, זה מיישב לי את הדעת. זאת אומרת, אמרתי, וואו, אם המסילת ישרים אוכל בצהריים, גם אני יכול לאכול בצהריים. זאת אומרת, אפשר להיות נורמלי, אפשר לא צריך להיות עצבני. בעבודת השם, אפשר לאכול בצהריים, אפשר לנוח בצהריים, ללמוד אחר כך ברצינות, ליישב את הדעת. אז באמת, חזרתי לאכול ארוחת צהריים. עד היום אני אוכל ארוחת צהריים, אז לא נדלג על ארוחת צהריים. לא תמיד מצליח לנוח בצהריים, אבל אוכל ארוחת צהריים.
שיטה. פעם למדנו שני חברים גמרא. ברוך השם, סיימנו איזושהי מסכת בסדר מועד. חשבנו להמשיך למסכת מועד קטן, לא היינו בטוחים. אמרנו, נתייעץ עם הרב יאיר. אז אמרנו לו, הרב, תראה, למדנו את המסכת הזאת. חשבנו ללמוד מסכת מועד קטן. מה הרב אומר? הוא אומר, אני לא יודע, אני לא למדתי את המסכת הזאת. אני רוצה, אני מתכוון ללמוד אותה. לא... אבל הוא אומר, זה רעיון טוב. אבל אנחנו, היה ברור לנו ש... כן, כתוב שתלמיד חכם יכול לשנות במסכתה. אז אמרנו, אם הוא עובד על כולנו כל הזמן, איפה שחזל התירו לו לעבוד עלינו, אז הוא בגדלות ככה. לא למדתי. בלי בעיה.
הייתי בחור במכון מאיר, והיה שבוע של חתונות, לא יודע, 2-3 חתונות, אמרתי, זהו, שבוע בא, אני לא יוצא מבית מדרש, לא אכפת לי כלום, לא יוצא למכולת, כלום, כלום, כלום. סוגר את כל הדלתות, לא יוצא מבית מדרש. סוגר מדפים. יום ראשון, אני באתי לפה, ראיתי את החברות הישראלי הראשון שלי, אברהם שריקי. אז אמרתי, שלום, שלום, מה נשמע? אמר, נולד לי בן. אמרתי, מזל טוב, מזל טוב. הוא אמר, הברית מחר. מזל טוב, בבאר שבע. מזל טוב, ב-12:30 בצהריים. מזל טוב. אוי, חשבתי בליבי. שאלות כאלה זה רק לרב יאיר. דרך אגב, גם היום איחרתי, הגעתי 8:30, למה? בגלל הרב יאיר. הייתי צריך לצאת ב-4 בערד ולהגיע לכאן ב-6, אמרו לי הרב בגון מדבר ב-6, ואז נזכרתי אחד מהקהילה שלנו, לא עלינו, בבית חולים פסיכיאטרי בבאר שבע. אז אמרתי, מה לעשות? טוב, צריך לשאול את הרב יאיר. הרב, מה אני אעשה? אני אסע לבית חולים פסיכיאטרי או אני אסע למכון מאיר לשמוע את הרב בגון? נראה לי שהרב יאיר אומר לי, לך לבית חולים פסיכיאטרי. אז הלכתי. אז אמרתי, זהו. לא, מה לעשות? אמרתי, אני לא יוצא מבית מדרש. טוב, אני אלך לרב יאיר. הרב, סיברתי לו, זה סיפור, 3 חתונות, לא רוצה לצאת, ו... פתאום פגשתי חברותה, והוא אמר מזל טוב, והרב אמר, הברית מחר ב-12:30 בבאר שבע, זה ישרוף לי את כל היום, אני יודע, אני לא מכיר את באר שבע. אז הוא אמר, טוב, בפשטות כזאת שלו, טוב, כנראה זה חשוב לו. טוב, יצאתי על הבוקר אחרי התפילה, נסעתי לבאר שבע, אולם לא מכיר, שרקתי נהגי מוניות, כן, זה באזור תעשייה שם איפשהו, שם באמצע באר שבע. הלכתי ברגל, בסוף הגעתי לברית. עכשיו, המשפחה של אברהם, אשתו מבאר שבע. היה שם 150 אורחים מבאר שבע. הוא, אמא שלו, אח שלו, וזהו. אף אורח הגיע מצידו. וואו, אותי כל כך שמח, תודה רבה שבאת, וזה ברית. אחרי זה חזרתי למכון מאיר, שרף לי כל היום, והלכתי לרב יאיר ישר, אמרתי, רב, תודה רבה, באמת, שאו כוח.
אני, כשפה הגעתי, צריך להתפרנס ממשהו, הייתי מצלם חתונות. הרבה פה מהחברים, בזמן שאני למדתי פה, ציימתי את החתונות שלהם. אז הצלם הוא תמיד מגיע שעה לפני כולם, כי הוא צריך להעמיד את התאורה, אז הוא תמיד יודע מי ראשון שמגיע לחתונה. לכל החתונות הרב יאיר היה מגיע ראשון. לפני ההורים, לפני החתן, לפני הכלה, מגיע לקבל את החתן. מה? הוא הסביר, כן? והייתה איזה צלם, הרב וינר אז אמר לי שאני לא מצלם נשים, רוקדות, והבאתי צלמת. הייתה בחורה חילונית, ויום אחד היא שאלה אותי, היא ראתה שעושים איזה סיפור, מי מברך בחופה, מי הרבנים שמברכים בחופה. מה היא תגיד, בחתונה שלך מי יברך בחופה? אמרתי, מצידי, כל הברכות הרב יאיר. אמרה לי, מי זה הרב יאיר? הרב יאיר, תדעת מי זה הרב יאיר? סיפרתי ככה בשבחו וכל פעם הייתי אומר לה הרב יאיר, הרב יאיר. פעם אחת צילמנו חתונה, חושב של גבי פדידה, והרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, הוא ערך את החופה, והעדים היו הרב יאיר, ושיבדל לחיים ארוכים הרב מתניה, הצוות הקבוע. והרב מודחה, וזהו, אני צילמתי, הצד שלי, הצלמת קצת עזרה, והגמר לי הפילים, אז הייתי מסמן לה שתחליף אותי עד שאני מחליף את הפילים. והרב מודחה אליהו שאל, טוב, מי העדים? הוא קרא, אמר, הרב בתניה, אז הוא בא, הוא אמר, מי זה הרב יאיר אוריאל? אז הרב יאיר אמר, אני יאיר! קפץ ככה, כמו ילד קטן, אני יאיר! כי הרב מרדכי אליהו שאל מי זה. אז הצלמת כאילו פגע בברק. היא פשוט עצרה הכל, הפסיקה לצלם, הלכה לצד, התחילה לבכות בכי מדהים. אני רואה את זה, ואני באמצע להחליף את הפילים, היא לא מצלמת. אני בלחץ, חזרתי לצלם, אחר כך אמרתי, מה קרה לך? היא אמרה, הבן אדם הזה פירק אותי. למה? לא ראיתי טהרה כזאת בחיים שלי. בחיים שלי לא ראיתי כזאת טהרה. היא התחילה, לחזור בתשובה. ממש באותו יום. מה? כלום, לא דיבר איתה מילה. הוא רק אמר, אני יאיר. אני רוצה להגיד שהאני, המושג אני, שיש אדם שהוא כל כולו ענווה, והוא אומר את המילה אני, זה אני אחר לגמרי מה שאנחנו מכירים. זה בעצם נשמה. זה נשמה. הרב יאיר הוא עסק בלהיות, לילד אותך. אביו מביאו לחיי העולם הזה, ורבו לחיי העולם הבא, מוליד אותו. מה הוא היה עסק בלילד את הנשמה שלך? היה מסתכל עליך, הוא לא רואה את כל המסכים וכל זה, הוא היה שולף ממך את הנשמה החוצה. מגלה לך אותה קצת, אחר כך לך, תעשה שיעורי בית. והדבר הזה, אני בחרתי לספר שני סיפורים, או שני אנשים שונים, דווקא לכאורה רחוקים, שהמפגש עם הרב יאיר הוא היה מפגש מזעזע, בלתי נשכח. קל וחומר, התלמידים שלמדו אצלו, מי שזכה ללמוד ולהבין וכו'. אבל אפילו מפגש כזה, הוא היה בלתי נשכח.
לפעמים היה יותר קשה לנו, כי בכל התלמידים, אז היה תלמיד ורב, אז אפשר לקבל, בכל זאת. לנו הוא כמעט לא נתן, כי הוא התייחס אלינו כאילו אנחנו איזה רבנים, שהוא בכלל, מי... זה ממש היה לפעמים מאבק לבקש ש... יש איזה סדר, כן? אתה הרב, ואנחנו פה גם בכלל תלמידים. תכף אני אסביר למה אני מתכוון. אז גולן אמר ככה, אני יאיר, היה פה, יש פה כל שנה עדיין ימי הורים, ויושבים פה כל הרבנים במזרח. הרב ביגון מבקש שכל רב יציג מי הוא, מה הוא עושה, מה התפקיד שלו. ואחד בא ונותן איזו דרשה קטנה, ואחד נותן גם דרשה ארוכה, ואחד נותן דרשה ארוכה מדי. הרב יאיר היה בא, נעמד, יאיר אוריאל יושב. זהו, לא, אני לא... גם אם הרב ביגון היה אומר לו, אולי גם את זה, אבל זה מה שהוא אמר, יאיר אוריאל. שום... כמה... איך זה? זה לימוד עצום.
היה להם בכיתה בחור מרומניה, שהאבא נשאר של הכיתה מדינה קומוניסטית, והאימא והילד עלו לארץ, והיה בגיל 12 וחצי לפני בר מצווה. בר מצווה. רוצים שהאבא יבוא גם לבר מצווה. הרב יאיר אוריאל ארגן את כל הכיתה, עם אופניים, מירושלים לתל אביב, לפני ששת הימים. לא כביש מספר אחד. בית שמש, מסביב. הם נסעו לשגרירות בתל אביב, בני 12 וחצי, הוא היה מנהיג. נכנסו לשגרירות וביקשו שהאבא יבוא לבר מצווה של הבן. והוא ארגן את כולם. עם אופניים. ב-12 וחצי. ובסוף, ברוך השם, האבא הגיע לבר מצווה, שחררו אותו, וחזר אחר כך. אז אני... זה... עשה לי קצת קושי יותר גדול. כי אם הוא היה נורמלי ונהיה הרב יאיר, אז זה מחייב אותנו.
אני הייתי תלמיד תיכון. תיכון עם כיפה, ככה, שיער ארוך, ג'ל, שרשר על ה... ואז הגעתי לכאן, למדתי בכפר בתיה, הגיע לשם, אני ממש אעשה את זה בקצרה. איזה מישהי שהיא הייתה חלק מחבורה שארגנו ארגון שנקרא ארגון אחי, כבר זיכרונו לברכה, לא קיים. הארגון הזה היה קיים רק 3 שנים. הרב ביגון אמר לי, זה קיים רק בשבילך, הקימו את הארגון הזה. כי מתוך 3 מחזורים, זה חבורה שרצה לקרב, כמו מעגלים היום, להביא תלמידי תיכון דתיים ולקרב אותם ליהדות. דרך מכון, היה תוכנית כזאת מיוחדת לשלב. והיו 3 מחזורים. 100 תלמידים, 30 כל פעם, ומכל ה-30 האלה, אני היחידי שהמשכתי, מכון מאיר. כולם, כל אחד לענייניו, סיימו את השנה הזאת, ואני היחידי שנשארתי. אז יום אחד אני... כמו תלמיד חדש שנפגש עם הרב יאיר, הייתה תקופה שהחברות שלו היו בספרייה, שם. אז אנחנו יושבים, כולם מכירים את הסיפור, תגיד משהו, תתפעל, תתפעל, והוא מתפעל כמובן מהקשקושים והשטויות שאני... אורות התשובה, אתה מגיע, אורות התשובה פעם ראשונה אני רואה בחיים שלי, ואני מסביר לרב יאיר מה זה אורות התשובה. ואחרי שנגמר, אני עוד לא קלטתי מי אני יושב בכלל, זה לקח לי עוד הרבה זמן עד שקלטתי, ואז כשנפל לי האסימון, הרב ביגון כבר דיבר על תשובה, על תשובה, אורות התשובה, זה אלול ככה חזק מאוד, אמרתי, יאללה, בוא נעשה תשובה. הלכתי לרב יאיר, בקש סליחה. על זה שבכלל כאילו חשבתי להסביר לו מה זה אורות התשובה בכלל. אז הוא הסתכל עליי, ואמרתי לו, הרב, תשמע, אני מבקש סליחה. הוא אומר לי, מה פתאום? מה סליחה? מה? לא עשתה כלום. אז סיפרתי לו את הסיפור. תקשיבו טוב, הבן אדם לא אמר מילה, לקח אותי ביד, לקח אותי ביד, מישהו הזכיר את זה פה, שהוא כתב את החידושים, אתה אמרת את זה? הוא כתב חידושים? לא, מישהו הזכיר. לקח אותי ביד, העלה אותי לחדר שלו, כן, פתח לי את המחברת, ואת כל השטויות שאני אמרתי, הוא כתב במחברת. אני עד היום בהלם, תחשבו מה זה, אנחנו לומדים, מי לא לומד חברותה? 1,000 חברותות, כל אחד. אבל למה יש לו מחברת חידושים של התלמידים שלו, תסתכלו כמה שטויות כתוב שם, אתם תהיו בהלם.
הרב חיים כהן, שהוא אח של אשתו, גיסו, אז הוא היה קשור מאוד לרב אלעזר, אבו חצר בבאר שבע, אלעזר, זה שנרצח, זה שנרצח. אז פעם אחת הוא הביא את הרב, את יאיר לרב אלעזר, כן. אז אחר כך הוא סיפר לי, שאלת מה היה שם? אז הוא אמר, הם ישבו שניהם אחד מול השני, ולא דיברו בכלל. ואחרי זה הרב אלעזר אמר לרב חיים כהן, הוא אמר לו, תדע לך, זה נשמה עצומה, זה משהו גדול, מה שאני ראיתי כאן, משהו מרשים מאוד. לא הוציאו מילה, רק הסתכלו אחד על השני. נזכרתי בסיפור.
הכרתי את הרב יאיר לפני שהכרתי אותו. הייתי תלמיד בשביעית במדרשיית נועם, פרדס חנה. היה לי רם, שהוא היה חברותה של הרב יאיר. רב יניב, שם יאריך ימיו, הוא בגבעת שמואל, הוא היה רם שלי בשביעית. ואני חושב לפחות 10 פעמים, הוא היה מדבר על הרב יאיר, ועל מידותיו, ועל תורתו, ועל חיוכו, ועל זה שהוא אחד מהתלמידים הכי אמיתיים של הרב ציודה. אני, כמו שברוך אומר, לא ידעתי לא מה זה אורות התשובה, ולא זה מה רב ציודה ולא כלום. אבל היה ברור לי שאם אני לא פוגש את הרב ציודה ואת מרכז הרב, בגלל שהרב יאיר הוא אחד מגדולי התלמידים, אני הפסדתי את החיים שלי. זה היה ברור לי. ובמדרשייה היה מנהג שהיינו נוסעים להרבה ישיבות חרדיות. הייתי חודש בחברון, בשבועיים בכפר חסידים, ועוד כיד השם הטובה עליהם. שיטה. כן. אז בתור יליד המשרפה הזאת, היינו במבוכה גדולה, בעקבות כל מה שפגשנו. ונקודת האור שהייתה לי כל הזמן, איזה זיו איכונין כזאת, עוד לא ראיתי את הרב יאיר, לא ידעתי מי הוא ומה הוא. כבר השפעתו הייתה שחייב להמשיך מהמדרשייה לישיבה. אז אני לא יכול להגיד באופן טכני, חיצוני, שאני חייב להיות חייב, אבל אני חייב להיות חייב. ואני חושב שהמעשה הזה שהמכון עשה, ההתארגנות הזאת, הערב זיכרון הזה, האופי האמיתי שלו, שלא זכיתי להשתתף בכולו, אבל הרגשתי איזה אופי אמיתי שבאמת כולם מדברים. זה הרב יאיר. זה הזיכרון שלו עוד לפני שמתחילים לדבר. אז זה ממש מעשה גדול, שאנחנו לא שוכחים את רבותינו, ומכירים להם טובה, וממשיכים את תורתם בכל מקום.